רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות יש לנו הכבוד להביא לכם סדרת הרצאות של אלוף משנה במיל דוקטור ערן לרמן, שכיהן בתפקידים בכירים בשירות הציבורי. בסדרה זו דוקטור לרמן יסביר את הבריתות האסטרטגיות של ישראל וינסה לעזור לנו לראות את התמונה הכוללת של ביטחון ישראל. האזנה נעימה.
בחרתי בעצם להתחיל בכותרת של כוחה, כזכור לכולם, מדברי בלעם בן בעור. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. אז קודם כל לא התחשב, אין פירושו בשפת המקרא, כפירושה של המילה הזאת היום, להתחשב, להביא בחשבון, לקחת בחשבון, פירושו היה פשוט להיספר, להימנות בין העמים. אבל עם ישראל בוודאי נמנע בין העמים, אולי הוא לא עם ככל העמים, אבל הוא עם בין העמים, היה אז וחזר להיות כיום. והפרויקט הציוני, במובן הכי עמוק שלו, הוא אקט של חזרה להיסטוריה של העם היהודי, ובמסגרת הזאת, וזאת סוגיה שלפעמים קל לנו להניח אותה הצידה, חלק משמעותי מאוד של הפרויקט, ואני מחדד את הדברים, חלק משמעותי של תפיסת הביטחון או תפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ועוד לפני כן של הפרויקט הציוני כמדינה בדרך, היה ובאופק הנראה לעין ימשיך להיות כרוך ביצירת בריתות, שיתופי פעולה, מרכיבים של שותפות אסטרטגית עם עמים אחרים, אומות אחרות, מעצמות, כוחות אזורים. על זה אני רוצה לדבר בארבעת השיעורים הקרובים. בשיעור הזה אני אדבר בעיקר דווקא על המימד המעצמתי, אבל אני אחבר אותו גם למימד האזורי בראייה כוללת. בהמשך הדרך אני רוצה לדבר על שלוש סוגיות ספציפיות. האחת היא, נקרא לה לצורך העניין, הפרשה ההשמית. מה קורה בינינו לבין שכנתנו שמעבר לירדן, אמירות ואחר כך ממלכת עבר הירדן ולימים ירדן, שהיא כיום השריד היחיד של המרחב הממלכתי ההשמי, שלכאורה אמור היה להיות פרי האינטרבנציה הבריטית, בסדרים שלאחר מלחמת העולם הראשונה. פרשה מאוד מעניינת, יש לה הקרנות והשלכות, היא גם מעניינת אותי אישית כאבי, שיהיה בריא, עוד מעט 90, היה בין שבויי העיר העתיקה, בילה 9 חודשים כאורחו של המלך עבדאללה, חזר בריא ושלם. והמערכת היחסים הזאת המורכבת והתאונה עם ירדן, היא סוגיה שמבחינתי בעלת עניין רב וגם מקרינה על השאלות הרחבות יותר שנעסוק. אנחנו נדבר גם על המציאות שנוצרה במרחב שלנו אחרי 2011, בדגש על, אני הייתי מגדיר את זה, המעמד המתבסס והולך של ישראל כחלק ממחנה גיאופוליטי, אסטרטגי ובעיקר רעיוני או מחנה נגד, שהוא ניצב מול כוחות רעיוניים מסוכנים, מחנה היציבות וההתהוות שלו במרחב שלנו מאז 2011, כאשר במוקד ניצבת השאלה האיראנית ושאלת ההתייצבות כנגד איראן. ובמפגש האחרון אני רוצה להפנות את הדברים, כפי שיצחק כבר אמר, לנושא שאני מאמין בו, הייתי אולי, תרשה לעצמי להגיד, גם מעורב במאמצים לקדם אותו כשעוד הייתי סגן היועץ לביטחון לאומי, וזה מעמדה של ישראל וקשריה אסטרטגיים עם מדינות באגן המזרחי של הים התיכון. סוגיה שבמידה לא מעטה נובעת מהעובדה שיש לנו היום אויב משותף, איום משותף, צל שנופל על עתידנו המשותף בדמות האסטרטגיה הנוכחית של טורקיה כמדינה בהנהגתו של האיש שעומד בראשה היום ומפלגתו ה-AKP, ועל זה שוב נצטרך להרחיב את הדיבור ולהבין לאן דברים הולכים. אבל קודם כל, מבוא קצר לעניין הזה בכלל של בריתות. למדינת ישראל ולתפיסת הביטחון שלה נחוצות בין היתר גם התשומות, נקרא לזה כך, שנובעות משיתופי פעולה בינלאומי. יש קורס שאני מלמד, משום מה אני מלמד אותו דווקא לסטודנטים זרים באנגלית, באוניברסיטת תל אביב, תואר שני שנקרא דוקטרינת הביטחון הלאומי של ישראל. השם הסמוי של הקורס זה הביולוגיה של חדי קרן, כי אין דוקטרינת ביטחון וגם אין חדי קרן. יש לישראל תפיסות מסוימות, לא מגובשות, כל הניסיונות, אגב, לנסח מסמך ביטחון לאומי, מוסמך מהסוג שארצות הברית מפיקה כל 5 שנים, למשל, וחלק גדול ממדינות העולם יש להם היום סוג כזה של נייר כתוב, דוקטרינת הביטחון הלאומי, במדינת ישראל זה הגיע עד הסף, היה פעם מאמץ גדול שנוהל על ידי דן מרידור ואחרים, בתקופתו של יצחק מרדכי כשר הביטחון, זה לא הגיע מעולם לדיון בקבינט. מי שחושב שבן גוריון ניסח תפיסת ביטחון סדורה, לא קרא את התדרוך שלו לקבינט באוקטובר 53. אני קראתי אותו על קרבו ועל קרעיו, זאת הערכת מצב, מה שנקרא במקומותינו, הערכת מצב ל3-4 שנים קדימה. יש בתוכה סמויים כמה עקרונות מאוד חשובים, שלימים היו אנשים שתמצטו אותם בשלוש מילים מפורסמות עוד יותר, הרתעה, התראה והכרעה, צלצל מאוד יפה בעברית, המשולש של ההגות האסטרטגית הישראלית. בן גוריון לא ניסח את זה כך ולא בנה את הנאום כך, יש בו הרבה מאוד דברים, אבל מתחת לפני השטח אפשר באמת למצוא את שלושת המרכיבים האלה. אני, כדי לצייר מגן דוד שלם, אני הייתי מוסיף לשלושת המרכיבים האלה גם 3 מרכיבים נוספים. האחד מהם נוגע, ובשנים האחרונות זה נכנס במפורש, למשל, לדוקטרינת צהל, לא דוקטרינת ביטחון לאומי, אבל דוקטרינת צהל של גדי איזנקוט, נושא ההתגוננות, ההגנה, למשל, דוגמה, כיפת ברזל. מרכיב נוסף זה השימור העליונות הטכנולוגית של מדינת ישראל, נושא שיש לו זיקה למה שאני אדבר עליו. והקודקוד השישי של אותו מגן דוד, שכולל את 3 הראשונים ואת 3 אלה, הקודקוד השישי הוא עניין הבריתות ושיתופי הפעולה. וזה מלווה אותנו מראשית הדרך. עכשיו, אם כבר דיברנו על שילושים, אז יש לנו כאן 3 טיפוסים של שיתופי פעולה. 3 טיפוסים של בריתות וקשרים. בממד האסטרטגי-ביטחוני, אני לא מדבר כרגע על קשרי תרבות וקשרי סחר, אלא על קשרים שיש להם הקרנה ישירה על כוחה, על עוצמתה, על יכולת ההישרדות של מדינת ישראל בסביבה עוינת. הסוג הראשון, החשוב ביותר, המשמעותי ביותר, זה שאני אתרכז בו בהרצאה הזאת, נוגע לקשרים עם מעצמות העולם הגדולות. הכוחות המעצבים של הזירה הבינלאומית. הכוחות שמהם ניתן לשאוב גם לגיטימציה מדינית, לצורך העניין, לצורך המחשה, נאום ניקי היילי במועצת הביטחון, בעניין עזה, הרי לכם המחשה של לגיטימציה מדינית. וחשוב עוד יותר, לא נשים את הדברים באותו מישור, חשוב עוד יותר או הרבה יותר, ניתן להיעזר בהם, להישען עליהם, בכל מה שנוגע לבניין הכוח, למוכנות, למערכות קשות ומורכבות, כל מה שנוגע בעצם להתעצמותה של ישראל, עוד לפני קום המדינה, להנחת היסודות לכוח שיוכל לעמוד כנגד פולש זר, כנגד פלישת צבאות ערב, כל הדברים האלה היו קשורים מיומם הראשון, וקשורים גם 70 שנה לאחר מכן, במערכת יחסים עם מעצמות. ואני אתן לכם איזשהו מסע דרך הסיפור ההיסטורי. אבל אני רוצה לחדד שיש קשר גומלין מעניין ומורכב בין שלושת הטיפוסים של קשרי שיתוף הפעולה. הטיפוס הראשון, כמו שאמרתי, ההישענות על מעצמה גדולה, קשור בצורה מעניינת ומורכבת לסוג השני של קשרים, הקשרים שמדינת ישראל, ועוד לפני כן, התנועה הציונית, ידעה לרקום, לא תמיד, לא בכל עת, אבל בכמה עצמתים חשובים מאוד, עם גורמים במערכת האזורית. אני אגב בכוונה, אולי תשימו לב, אני אסביר את זה בשיחה האחרונה, לא אשתמש במונח מזרח תיכון. אמנם אני מלמד בחוג למזרח תיכון, ואני מכיר את ההגדרה הגורפת הזאת, ואני בכל זאת מתקומם נגדה מסיבות היסטוריות, ואני אסביר את זה בהמשך. אבל במערכת האזורית, בהגדרה הרחבה של המושג מערכת אזורית, מה שבסביבתנו האסטרטגית, הגיאופוליטית, הפיזית, המיידית, כאשר למדינת ישראל יש קשרים כאלה, קל לה יותר לבוא בדברים עם המעצמות ולהגיד, אם אתם איתנו, אתם לא בהכרח נגדם. אלא הנה אנחנו באים כמי שיש לו שותפים בסביבה המיידית שאנחנו חיים בה, שותפים להשקפה, שותפים לאינטרס, ואנחנו לא מבקשים מכם לבחור בינינו לביניהם, אלא נהפוך הוא, לעבוד עם כולנו יחד. לדברים האלה יש משמעות חדה מאוד ב-2018, אבל אני אראה לכם שהייתה להם משמעות גם ב-1919 וב-1958. ובתחנות כאלה ואחרות בדרך. ויש סוג שלישי, קריטי פחות, גורלי פחות, אלא אם כן אתה עובד בתעשיות הביטחוניות, שאז חייך, פרנסתך אולי תלויה בזה, אבל בכל זאת מאוד מאוד חשוב, שזה קשרי שיתוף הפעולה עם מדינות שאנחנו מוסרים ומקבלים מודיעין, ובעיקר מוכרים להן, זה יותר חשוב מאשר קונים מהן, מוכרים להן טכנולוגיות צבאיות, מפתחים שווקים לתוצרת הארץ, כן? כמו בשיר היפה של נתן אלתרמן, אבל עכשיו זה כבר לא רק חזיות וידיות, זה הרבה יותר מזה. למען האמת, יש זיקה גם בהקשר הזה, ליכולתה של מדינת ישראל לעמוד על נפשה, כמו שאמרתי, בסביבה קשה, מפני שהתעשיות הביטחוניות שלנו, עם כל הכבוד לאלה שמזדעזעים מוסרית מהעובדה שמפעם לפעם הם מוכרים נשק, אנחנו מוכרים נשק גם לנבלות גמורות, וצר לי על זה, והלוואי ויכולנו להימנע מזה, ואני מקווה שיותר ויותר נוכל להימנע מזה, מפני שיפתחו בפנינו שווקים טובים ולגיטימיים, אבל התעשיות הביטחוניות גם הן מרכיב חיוני ביכולתה של מדינת ישראל לקיים את יתרונה האיכותי ולהפתיע ולסכל ולתסכל את יריבינו ואולי גם להרתיע אותם בכלל מלנסות. ולכן גם המרכיב הזה, שאולי הוא לא באותה רמה של חשיבות כמו הקשר נאמר היום, עם ארצות הברית, ואם צריך לבחור ביניהם, אין שום ספק איך בוחרים ביניהם, דוגמה מפורסמת, עניין הפלקון, בימי אהוד ברק, כאשר קלינטון אומר לנו, רבותיי, אתם לסינים, לא תמכרו את המערכת הזאת, והטוב בידידינו בעיתונות האמריקאית, יהודי חם ופרו-ישראלי נלהב, כמו ביל ספר כותב, איך תסבירו לאלמנה, לא חלילה סמית' או בראון, לאלמנה גולדברג, שבנה הופל מעל מיצרי טיואן בעזרת, על ידי הסינים בעזרת טכנולוגיה ישראלית. אז כשדברים כאלה קורים, אז הברית ושיתוף הפעולה עם ארצות הברית באים תחילה, ואנחנו לסין היום מוכרים אולי חוט ושרוך נעל, אבל לא שום דבר שנכנס למה שנקרא באנגלית טובה, the munitions list, רשימת הנשק והחימוש, או כל דבר שנראה כמו נשק וחימוש, ואפשר להשתמש בו בשביל לייצר נשק וחימוש. ואפילו כשפותחים פה מרכז מחקר של חוואווי, אז אנחנו הולכים לאמריקאים תחילה ובודקים איתם שמה חס וחלילה תגלוש פה איזושהי טכנולוגיה שיש לה שימוש כפול, מה שנקרא. למה? כי זאת עדיפות שלישית ולא ראשונה. ועדיין היא עדיפות חשובה. ועדיין יש לה השלכות מאוד עמוקות. עכשיו, איך הדברים האלה מתחברים? אחת הסיבות שמדינות באזור באות אלינו לפעמים, מעוניינות בקשר איתנו, אפילו נשענות עלינו, למרות המטענים ההיסטוריים שעדיין רובצים על המאבק הישראלי-ערבי והיהודי-אסלאמי וכן הלאה, אחת הסיבות העיקריות שהן באות אלינו, זה כוחנו והשפעתנו אצל מעצמות גדולות. למשל, היום, ארצות הברית. ובה בעת, כאשר מדינה, נחשוב למשל על הודו, כאשר מדינה בסדר גודל של הודו צריכה לחשוב אם זה בריא ונכון מבחינתה לקיים מערכת יחסים קרובה וחמה עם מדינת ישראל, היא מסתכלת לראות איך ישראל עומדת מול שכנותיה. וכאשר היא רואה, והיום כבר לא צריך כלים חזותיים משוכללים כדי לראות שהיחסים בין ישראל לבין חלק משמעותי מאוד ממדינות ערב, בעיקר אותן מדינות ערב שלהן יש מה שנקרא יד על הברז של הספקת האנרגיה, היחסים אליהם היום קרובים, אולי לא גלויים, אבל חמים, אז שר החשש, שר הפחד, מפני ההשלכות האפשריות של קשר עם ישראל, של להיראות בתמונה אחת עם ישראל, ואז אתם מקבלים את התמונה באמת כמעט בלתי נתפסת של ראש הממשלה וראש ממשלת הודו, מדינה קטנה של 1.3 מיליארד נפש, הדמוקרטיה הגדולה בעולם, ועוד מעט מבחינת אוכלוסין תעבור את סין כמדינה הכי גדולה בעולם, ועומדים במי הים התיכון ומסתכלים זה בעיניו של זה. וראש הממשלה מגיע וחצי מיליון גוג'רטים יוצאים לרחובות להשליך עליו פרחים. מה קורה כאן? מה שקורה כאן הוא שמדינה שנזהרה הרבה מאוד שנים לא להתקרב לישראל יותר מדי. אולי לקנות נשק, אולי לדבר בשקט על מודיעין כנגד הטרור האסלאמי, אבל נזהרה שלא להיראות איתנו ברחוב הראשי, מבחינה שהמציאות הבינלאומית והאזורית היום הורידה מאוד את רמת הסיכון, את העלות, את המחיר שכרוכה בזה. אז כל הפרמטרים האלה של שיתופי פעולה, היחסים עם העצמות, היחסים עם גורמים אזוריים, והיחסים עם המדינות שאנחנו רוצים לראות בהן שותפות סחר ושותפות רכש, כל השלושה האלה מחוברים אחד לשני. יש מתחים ביניהם. יש רמה גבוהה של מורכבות לפעמים. לפעמים צריך לקבל החלטות לא קלות. היה לי את ההתנסות הזאת השוטפת בתפקידים, יש 6 שנים, סגן היועץ לביטחון לאומי למדיניות חוץ ויחסים בינלאומיים, שזה תואר די ארוך לאיש די קצר, אבל בסך הכל ראיתי את הדילמות האלה, וראיתי גם איך הדברים גם נעים קדימה ביחד כשיודעים לנהל אותם. בצורה שקוראים לה סינרגטית, בצורה שאחד משפיע לחיוב על שני האחרים. מה שרציתי להגיד היום זה שזה לא חדש. לא חדש. למען האמת, אם אנחנו בוחנים את תולדות הפרויקט הציוני, אז מלכתחילה היה גלום בו גם הרצון והצורך והכוונה למצוא את מקומו של העם היהודי. איך אמר את זה הרצל? הוא אמר את זה בגרמנית, אני לא אנסה אפילו, אבל במשפט העמים. זאת ה... זה אחד מאושיות הפרוגרמה של באזל מ-1897. כלומר שהעם היהודי ימצא את מקומו כעם בסופו של דבר עומד ברשות עצמו. נזהרו אז עם המילה מדינה, למרות שהוא כתב את הספרון מדינת היהודים בפרוגרמה של באזל, נזהרו עם המילה הזאת, אחר כך הפסיקו להיזהר, אבל מלכתחילה היה ברור שמדובר פה בין היתר בפרויקט מדיני, דיפלומטי, שמטרתו לשכנע את העמים שמשפטם הוא זה שמארגן את הסדר הבינלאומי, שגם לעם היהודי צריך להיות מקום תחת השמש, כמו שקרא לזה ראש הממשלה הנוכחי בספרו. ונעשו כל מיני מאמצים. חלקם, היום באמת צריך להיות מודעים לזה שקל למדי לאנשים כמו שכננו ברמאללה, ההיסטוריון הדגול אבו מאזן, זה שקיבל מתנה מהקגב, כתב דוקטורט, שהוא כתב פלסטר נגד הציונות. אני אגיד לשבחו שהוא בטוח לא כתב את זה, כי לא היה לו זמן לזה, הוא היה נציג של אש"ף במוסקבה, הוא קיבל את זה כפרס על שיתוף פעולה. בדרך כלל כל הנציגים של אש"ף בכל מקום, אם זה סוריה, עיראק, ירדן, יוון או מוסקבה, כולם הפכו להיות סוכנים של שירות הביון המקומי, והוא לא בדיוק יצא דופן. ואז הוא קיבל שם פרס על העניין הזה, ועכשיו הוא גם ממשיך להסביר לנו שהציונות היא פרויקט קולוניאלי. עכשיו, במה הוא נאחז? הוא נאחז בעובדה שלעצמה היא נכונה, שכאשר הרצל רוצה לדבר על עתיד העם היהודי, הוא לא פונה לעמי העולם השלישי המתעוררים, כי עולמי העולם השלישי עוד לא התעוררו. לא היה עולם שלישי. והמערכת הבינלאומית הייתה כולה בנויה לאורך הציר הקולוניאלי, בעידן שבו התנועה הציונית יוצאת לדרכה. אז בני השיח שלנו היו הקייזר הגרמני, וממשלת בריטניה, וממשלת צרפת, ומי שיהיה מוכן לדון באפשרויות האלה, וכמובן האימפריה העות'מאנית שעדיין היא אדוני הארץ עד 1917. כך שמלכתחילה הפרויקט הציוני חיפש גם את המרכיב הזה. ומצא אותו בנסיבות הדרמטיות של מלחמת העולם הראשונה, בעמדה הבריטית. אגב, וכאן אני נשען על עמית ומורה דגול מרטין קרמר, שחקר באחרונה מחדש את העניין הזה וכתב על זה מאמר מאלף, זה לא הייתה בריטניה בלבד. מקובל להגיד הצהרת בלפור, זה נכון, בלפור הוא זה שנתן את הטקסט ללורד רוטשילד למסירה לידי ההנהגה הציונית, אבל זה נעשה על דעתן של שלוש המעצמות הגדולות האחרות, שהיו בעלות הברית של ה... במלחמת, של בריטניה במלחמת העולם הראשון. איטליה, צרפת, ואולי אפשר להגיד בראש הראשונה ארצות הברית. והרעיון של תקומת העם היהודי בארצו עלה בקנה אחד מבחינתה של ארצות הברית, עם אותה תפיסה ווילסוניאנית שתבוא לידי ביטוי באותן 14 הנקודות המפורסמות שלו בינואר 1918, של הגדרת המפה העולמית מחדש על פי זכות ההגדרה העצמית. ובהקשר הזה בריטניה לוקחת על עצמה מידי חבר הלאומים, אגב גוף שווילסון הקים אותו, יזם את הקמתו, ואחר כך ארצות הברית לא הצטרפה אליו בגלל לחצים בדלניים, וווילסון עצמו פחות או יותר הרג את עצמו, הגיע לשבץ מוחי ויצא מכלל שימוש לחודשים האחרונים של הקדנציה שלו, בניסיון נואש לשכנע מספיק סנאטורים לתמוך בזה. הוא היה כמעט בשני שליש, אבל הוא לא הגיע לשני שליש הנדרשים. ארצות הברית לא הצטרפה לחבר הלאומי, אבל הרבה מאוד מדינות אחרות שהיו קיימות אז, לא רק שהצטרפו, אלא נתנו בידי בריטניה את ארץ ישראל כמנדט. מה זה מנדט? מתן ביד. נתנו בידה של בריטניה, זה לטינית, נתנו בידה של בריטניה את ארץ ישראל, אגב, על שני חלקיה, אבל בסופו של דבר נדון לעניין זה, על ההשן נדבר בפעם הבאה, אבל נתנו בידיה את המנדט על ארץ ישראל, עם הנחיות מאוד ברורות למה הוא מיועד. הוא מיועד לאפשר התיישבות צפופה, close settlement של היהודים, בארץ ישראל. סעיף 6. ובאופן כללי, ברור לגמרי, גם מכתב המנדט וגם מהצהרת בלפור, שאין כאן שוויון בין שני העמים היושבים בארץ. אין כאן שני עמים. יש עם יהודי ישב למולדתו, והיא אמורה להפוך להיות ביתו הלאומי, ויש וצריכות להיות ומתחייבות להיות, וזה נכון גם עד עצם היום הזה, זכויות אינדיבידואליות וזכויות דתיות, זכויות פולחן וזכויות קניין לעם היושב, לאוכלוסייה היושבת בארץ. לא כעם ריבוני, אלא ליושבי הארץ. אבל הפרויקט הזה, הפרויקט הציוני, נשען מראשית דרכו, אם תרצו, או בוודאי מ-1917, על תמיכה, על ברית, במקרה זה עם הבריטים. אלא ש-20 שנה לאחר מכן, או ליתר דיוק, פחות מ-20 שנה אחרי כתב המנדט, 22 שנה אחרי, פחות מ-22 שנה אחרי הצהרת בלפור, אותה מעצמה בריטית, זה דברים קצרים וחדים, בגדה בהתחייבותה, בחרה ביודעין ובמודע לנטוש את מחויבותה לפרויקט הציוני, מתוך חרדה קיומית גדלה והולכת מפני מלחמה שעומדת בפתח, והשאלה איפה יהיו הערבים.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
וזה מתחבר לדיון שלנו, מפני שבשלב הזה, מעבר לעמדה מוסרית נוקבת, לתביעה מוסרית נוקבת, ששוב, אלתרמן היה מאלה שהטיבו לנסח אותה, כלפי הבריטים, ומעבר לנכונות להילחם לצידם, כמו שראינו בבריגדה, וכמו שראינו בפלמ"ח, בהכנות למצודת מצדה על הכרמל, מעבר לכל זה, לא היה באמת ליישוב היהודי מה להציע מבחינת עוצמה, מבחינת יכולת פעולה, שיהיה שקול בעיני האנשים האלה, הנואשים למדי. תזכרו, בריטניה שנכנסת למלחמת העולם השנייה, נכנסת אליה בידיעה ברורה שהיא לא התכוננה כראוי. ששנות ה-30 בוזבזו, שהיא לא בנתה לעצמה לא את העוצמה הצבאית, ולא את חיל האוויר, ולא את הכוחות שהייתה צריכה. לכן הרי צ'מברלי לא בגלל שהוא היה איזה אוויל משריש, שחשב שהיטלר בחור טוב. הוא פשוט רצה במינכן לקנות שנה, שנתיים. בסוף, אפילו שנה זה הוא לא הצליח להשיג. והמחיר של השנה הזאת שהוא בקושי השיג, המחיר היה 60 מיליון מתים. מפני שהצבא הגרמני אחרת, אם היטלר היה חוזר ממינכן עם מלחמה על הידיים, הצבא הגרמני היה מדיח אותו. אבל את זה צ'מברלין לא ידע. והבריטים האלה שהולכים למלחמת העולם השנייה, הולכים בחרדה קיומית כל כך עמוקה, שאומרים לעצמם, עם כל הכבוד ליהודים האלה, זה לא חלק מהחשבון שלי. אני גם ככה על קו, על, 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 על קו הקיום. וככה היה גם במלחמה עצמה, כשלא הושקע אפילו אפס קצהו של מאמץ, לא בריטי ולא אמריקאי. עד 44 להציל יהודים. זה נכון שצ'רצ'יל בגלל סנטימנטים, והחברה האמריקאית, בגלל סיבות ערכיות עמוקות וכוחות פוליטיים שהתחילו להתגבש, בסופו של דבר הובילו להקמתו של כוח צבאי יהודי לוחם, הבריגדה. בסופו של דבר הצליחו להבין שיש כן לעם היהודי מקום, נושא נשק על דגלו בתוך מחנה בעלות הברית. אבל בסופו של דבר הסיפור הבריטי הוא סיפור של תמיכה שהפכה לבגידה. זה לא הפעם האחרונה שזה יקרה. ואני עוד מעט אגיע לצרפתים. אבל בדרך הייתה עוד אפיזודה, שדי נוח לנו לשכוח אותה, אבל אני לא מתכוון להתעלם ממנה. במלחמת השחרור, העצמאות, אגב, באמת בעיה עם השם הזה, כי לא, זאת לא הייתה מלחמת שחרור. אנחנו, הבריטים כבר עזבו, החליטו לעזוב עוד לפני שהמלחמה התחילה. מהם כבר השתחררנו. מלחמת העצמאות, מלחמת הקוממיות. למעשה ממאי 47 ועד יוני 50, צריך לרשום שהייתה לנו בדרך עוד אפיזודה מעניינת, שבה נהננו, לא נעים להזכיר, מתמיכתו של החבר סטלין, שהחליט שיש לו מה להרוויח מלתמוך הקמתה של מדינה יהודית. הוא לא בדיוק הפך להיות ציוני. הקומוניזם הסובייטי היה אנטי-ציוני מבריאתו ועד סוף דרכו. אבל לצורך העניין, האיש הזה שידע, מי שקורא בין השורות בפרקים שעוסקים בסטלין אצל קיסינג'ר בדיפלומטיה, יודע שמדובר, שבעיני קיסינג'ר מדובר באחד מהגאונים, מהשורה הקצרה של הגאונים הדיפלומטיים של ההיסטוריה. נכון, הוא עשה טעות קטסטרופלית כשהוא הלך עם היטלר, אבל הרבה ברירה לא הייתה לו ב-39. הוא עשה טעות עוד יותר קטסטרופלית כשהוא לא התעורר בזמן למה שהיטלר מכין לו ב-41, ובדרך הוא עוד היה עסוק בלהשמיד את הצבא האדום. סטלין, אני מתכוון, לא היטלר. הרי היקה את, ערף את כל הקצונה האיכותית עוד לפני המלחמה. אבל בדיפלומטיה הוא היה גאון. הוא ידע לעשות חשבונות מאוד קרים ומאוד מחושבים, והוא הגיע למסקנה שהכוח הזה שמתקומם כנגד הבריטים וייאבק לעצמאותו בארץ ישראל, ישרת את האינטרס הסובייטי ביותר מזווית אחת. יקעקע את כוחה של האימפריה הבריטית וישפיל אותה. יביס את אותם צבאות ערביים שנשענים על הנשק הבריטי, אם אפשר יהיה לתת לו את התמיכה הראויה. ומי יודע, אולי, זה הימור, אולי הוא בכלל יבחר להיות חלק מהמחנה הסוציאליסטי ההולך ומתגבש ככוח עולמי חדש. בהנהגתה של מדינת הפועלים הראשונה היא ברית המועצות. בכל זאת היו פה מפלגות רבות עוצמה ביישוב היהודי, שהיו מאוד מקורבות לסובייטים. ואני כאן אומר את זה נורא נורא בזהירות, כי אני בן של פלמחניקים משני הצדדים, אבל מהמכבי. תתפלו, גם המכבי הלכו לפלמח. אבל בכל זאת הנהגת הפלמח הייתה במידה רבה מאוד מושפעת מאנשי מפם המורחבת, אחר כך הלכו כל אחד לדרכו, מפם ואחדות העבודה, אבל בהחלט, אתם יודעים הרי שלימים התפצלו בארץ הזאת קיבוצים, על השאלה אם תמונתו של החבר יוסף ויסריונוביץ' תהיה תלויה בחדר האוכל. והיה לו אולי סיבה להאמין שיש סיכוי מסוים. לפחות אחד ממפקדי ההגנה הבכירים ביותר, שלימים היה מנהיג המפלגה הקומוניסטית בארץ, ולימים חזר בתשובה, ובנו הוא היה אחר כך ממנהיגי תנועת העבודה הציונית לאלה ולאלה, אבל משה סנה, איש שיש על שמו רחובות ראשיים בערי ישראל, משה סנה בשנים האלה האמין אמונה שלמה בכוחה העולה של ברית המועצות, ובעובדה ש... אם ממניעים אידיאולוגיים, אם ממניעים רגשיים, הרי אלה שחררו את המחנות, ואם מתוך חישוב קר מי הולך לנצח במאבק על עתיד העולם, עדיף להיות בצד ההוא. בן גוריון חשב אחרת. אבל זה שהוא חשב אחרת לא הפריע לו לעזר מאוד ברגעים הקריטיים של הקמת המדינה בברית המועצות. למה אני אומר ברית המועצות ולא צ'כיה? כי בשלב הזה צ'כיה שהזרימה לנו נשק קריטי לקרבות המכריעים של הבלימה ואחר כך חדיפת הפלישה ב-48, הייתה בשלב הזה כבר גרורה סובייטית לכל עניין ודבר. את משפר, את הצאצא לבית מסריק זרקו מהחלון, מה שנקרא בצ'כית, בלטינית בצ'כיה, דפנסטרציה. וסטלין עזר לה. אבל אנחנו, בסופו של דבר, לא בחרנו בסטלין כבעל בריטן. כשבן גוריון נאלץ לבחור, זה לקח דקות ספורות, והוא בחר בצד השני. מתי זה קרה? ביוני 1950. על רקע מאוד מאוד אקטואלי בימים טרופים אלה, שהג'ינג'י מתכונן לפגוש את איש הטילים הקטן. כאשר הסבא של איש הטילים הקטן, הלו הוא קים איל סונג, אביו של קים ג'ונג איל, אביו של קים ג'ונג און, בכלל הרעיון שמדינה מרקסיסטית עוברת מאב לבן כבר שלושה דורות, זה דבר שבטח גורם למרקס להסתובב בקברו. אבל הסבא פלש לקוריאה הדרומית יום בהיר אחד, וכבש כמעט את כולה, עד שכולם התעשתו, כבר נשאר ממנה בערך שתי קרעים ובדל אוזן, והאמריקאים רצו לאום, וביקשו שהאום יחליט שזאת הפרה על פי פרק 7 של אמנת האום, וצריך לצאת למלחמה של האום נגד צפון קוריאה. וכך היה, דרך אגב, הכוחות האמריקאים שלחמו בקוריאה, לחמו תחת דגל עליון, לכאורה, של סמכות האום. אום זה אומר הצבעה. אם במועצת הביטחון לא יוכלו להצביע, כי הסובייטים ישימו רגל, בסוף הם לא באו ועברה החלטה מועצת הביטחון. אבל אם הסובייטים יטילו וטו, צריך ללך לעצר את הכללית. ושם יושבת גם ישראל. ומתקשרים לישראל, מתקשרים לבן גוריון, אומרים לו, איפה אתה? בא אליו בעצם השגריר מקדונלד, השגריר האמריקאי הראשון בארץ, ובן גוריון בלי הנדפאף מחליט בו במקום. אנחנו בצד שלכם, של המערב. אנחנו איתכם. למה? אבל הסיבות עמוקות מאוד. הוא אמר את זה פעם לבבין, 4 שנים לפני כן, הוא אמר לו, תשמע, יבוא יום ויהיה לכם מאבק ישיר עם הסובייטים, תרצו או לא תרצו. ואנחנו נהיה בצד שלכם, תרצו או לא תרצו. למה? כי ליהודי אמריקה יש מה להגיד, וליהודים של סטלין אין. ובזה נגמר הדיון מבחינתו. אני יכול לפתוח על זה קורס ארוך, אבל זה כך תפס בן גוריון את הדברים, ומקומנו במערב. ומאותו רגע והלאה, סטלין בחימה שפוחה, יצא, שבר את, עוד לא ניתק את היחסים, זה עוד יבוא, אבל בהחלט הבין שההשקעה הזאת ירדה לטמיון, ואגב, הפנה את זעמו כלפי העם היהודי, ולא היה רחוק מלהשמיד את העם היהודי ברוסיה, בברית המועצות, ב-53, אילולי מת ב-5 במרץ, אותה שנה. כבר היו, התוכניות היו כבר מוכנות להגליה של כל יהדות ברית המועצות לסיביר. כמו שהוא עשה לעמים אחרים שהרגיזו אותו. ואנחנו חיפשנו בעלי ברית אחרים. האמת, בן גוריון דפק על דלתה של ארצות הברית. אבל ארצות הברית של טרומן היססה, וארצות הברית של אייזנהאואר פשוט סרבה. מאותו רובד של שיקולים, כמו הבריטים ב-39, לא באותה גסות ולא באותה בוטות, ולא בהתכחשות לעצם זכותה של מדינת ישראל להתקיים. אבל אייזנהאואר בהחלט לא רצה שקשר הדוק מדי עם ישראל הצעירה והקטנה והלא כל כך מעניינת מבחינה אסטרטגית, יפריע לארצות הברית לבנות את המרקם האסטרטגי שהוא ראה לנגד עיניו במרחב שלנו, מה שאנחנו לימים נכיר כברית בגדד. הוא כמובן מאוד רצה שגם מצרים תבוא לשם, נאסר אמר לו את ההפך, זה היה מאבק מאוד מורכב, אבל בסופו של דבר, רק בשנים האחרונות ממש לכהונתו, אייזנהאואר מבין שישראל היא נכס ולא נטל. ובינתיים ישראל צריכה ללכת למקומות אחרים. היא הולכת לשני מקומות מעניינים. המשמעותי ביותר מתהווה והולך מ-54 והלאה. צרפת. למה מ-54 דווקא? לא. הם הובסו בווייטנאם. זה רחוק מאוד. ההשפלה בדיאם ביאם פו. אבל כתוצאה מההשפלה בדיאם ביאם פו, יש להם עוד מלחמה על הידיים. עוד התקוממות. אלג'יריה. 8 שנים ארוכות ומדממות, התנועה הלאומית הערבית שוחטת צרפתים, צרפתים שוחטים ערבים, מלחמה, מלחמת דמים נורא, אף אחד לא יודע באמת כמה נספו בה, אבל מאות אלפים. ובמלחמה הזאת, הלאומנים האלג'יראים, הארגון הזה שנקרא FLN, בצרפתית, נהנה מתמיכתה של מצרים הנאסריסטית, ואם מצרים של נאסר היא אויבו של ידידי, אז ידידי הצרפתי מבין שישראל היא נכס. ברמה גבוהה מאוד של שותפות אינטרסים. זה בא לידי ביטוי במבצע סיני. אנחנו נוטים לשכוח, אבל זאת הייתה הפעם היחידה בתולדותינו שעל שמי המדינה לא הגן חיל האוויר. חיל האוויר הלך לעבוד בסיני. שמי המדינה הגיען חיל האוויר הצרפתי, שנפרס פה. זאת הייתה אחת הדרישות של בן גוריון, כתנאי להסכמתו למתווה המזימתי הזה, של המשותף עם בריטניה וצרפת, שנסגר בסבר, ואיתו הלכנו לסיני. וגם כאשר הלחץ האמריקאי גרם להתקפלות של בריטניה, קודם בריטניה, אחר כך צרפת, בסוף גם אנחנו, יום אחד בן גוריון מדבר על מלכות ישראל השנייה, ולמחרת הוא מודיע על נסיגה מסיני. אבל גם כשזה קרה, הצרפתים עוד ראו בנו בעל ברית, וגם נתנו לנו אי אלו מתנות, שעל פי המקובל בספרות המקצועית שנכתבה על ידי אנשים שאיכשהו עברו צנזורה, היא בין היתר תרמה מאוד ליצירת כושר ההרתעה אסטרטגי ארוך הטווח של מדינת ישראל, ובזה אני אסתפק. כך אנחנו היום, יש לנו כל מיני דברים להגיד על הצרפתים, כן? שחלק עוסק במקצועם המשני וכל מיני דיבורים כאלה לא נעימים, ולא מזמן הייתה עוד פעם קטטה בין מייקל... פעם היה בין יאיר לפיד והשגריר הרו, עכשיו היה עוד סיבוב בין מייקל אורן והשגריר הצרפתי. הכל טוב ויפה. בוא לא נשכח, כשהיינו צריכים את הצרפתים ברגעים הכי קריטיים, כשנאסר מתעצם עם עסקת הנשק הסובייטית, כאשר הלכנו לסיני, כאשר, ולאחר מכן, בשנים המעצבות, זאת הייתה ברית עמוקה מאוד. נכון שקצת הסתנברנו. שכחנו שזה הכל אהבה תלויה בדבר. הדבר היה אלג'יריה. ב-62, דגול סוגר את הפרק האלג'יראי. הצבא הצרפתי ניצח במלחמה, שלא נתבלבל. הוא חיסל את ה-FLN ככוח לוחם, אבל העם הצרפתי נמאס מהקזת הדם ומהמעמד של צרפת בעיני העולם כתוצאה במלחמה הזאת, ודגול מחליט, אנחנו הולכים לעידן המודרני, מעצמה אירופאית, מעצמה גרעינית, מעצמה עולמית, ואלג'יריה מאחורינו. ומאותו רגע ועלה, בטל דבר, בטלה אהבה, סיפור מורכב, הוא יגיע לסיוע כמובן בבגידה הבוטה של דגול, בנו ב-67. אבל הלקח שנלמד מהאירוע הזה, היה לא שאנחנו צריכים לעמוד בכוחות עצמנו, אלא שאנחנו צריכים למצוא ברית שתישען על יותר מדבר אחד. וכך הגענו... בראשית שנות ה-60 מתחילה להיבנות צעד אחרי צעד במאמץ גדול, מה שאני קורא היום מערכת היחסים המיוחדים עם ארצות הברית. והם באמת מיוחדים, במובן זה שאין להם אח ורע בהיסטוריה הבינלאומית. מדינה קטנה בירכתי הים התיכון, עם המעצמה הגדולה ביותר בעולם, עם באמת רמה כמעט בלתי נתפסת של... גיבוי, מחויבות, סיוע, גם ברמה המדינית, כמו שראינו השבוע, גם בנשק, נכון, עכשיו קצת קוצצים לנו את הכנפיים בתעשיות, נצטרך קצת לנווט מחדש בכמה היבטים. בכל זאת, הרי מדובר בכספי משלם המיסים האמריקאי, שרוצה שכספי משלם, שהם ילכו לקנות נשק מיצרנים אמריקאים, לא לתעשיות הישראליות. קצת הלכנו רחוק מדי בעניין הזה, ועכשיו נצטרך למצוא דרכנו מחדש. זה כואב, ונצטרך לראות איך מתמודדים עם זה. אבל בגדול, זאת מחויבות עמוקה מאוד, משמעותית מאוד, והיא נשענת על הרבה יותר ממה שנשענה הברית עם צרפת. אחד הדברים שהיא נשענת עליהם, הוא העובדה שארצות הברית מגלה בהדרגה, וזה מתחיל, אני אומר, בסוף כבר בשנות, סוף שנות ה-50, ואז צעד אחרי צעד זה מצטבר ועולה, היא מגלה שישראל במערכת האזורית היא לאו דווקא מבודדת לחלוטין, היא לאו דווקא איזשהו נטל שאם אתה מחויב אליו, אז אתה צריך לשלם במחיר היחסים שלך עם כל היתר. כבר בסוף שנות ה-50, בן גוריון למשל, מביא לאמריקאים כנדוניה מערכת אזורית, שנועדה לעזור להם להתמודד עם עליית כוחה של ברית המועצות בעולם הערבי. זאת הייתה מה שנקרא ברית טריידנט, ככה קראו לה, או ברית הפריפריה. גם אפיזודה קצת נשכחת. ידידי יוסי אלפר, שלא לשבחו אני אגיד אבא של רוגל, לשבחו אני אגיד איש רציני, בניגוד לבנו. יוסי כתב ספר לא די מעניין על העניין הזה באחרונה, על טריידנט. טריידנט הייתה ברית מאוד מעניינת. זה היו ישראל, טורקיה, לא של ארדואן, טורקיה של הקמליסטים, של הצבא, של טורקיה הפרו-מערבית המובהקת, השאה של איראן, יודעים שהיחסים עם איראן היו פעם יחסים טובים מאוד, יש בארץ מונומנט ענק לידידות ישראל-איראן. אורכו כ-200 קילומטר, ומפעם לפעם יש ממנו דליפות קטסטרופליות. קוראים לו קצה בקיצור. ואם תבטיחו לא לספר לאף אחד, אז אני אגיד לכם שלפי דעתי היום הוא מוביל נפט ערבי למזרח אסיה. אבל הוא נבנה כדי להוביל נפט איראני לאירופה. איראן הייתה שותפה, טורקיה הייתה שותפה, והשותפה השלישית בה יחד איתנו, הרביעית, אתיופיה של היילה סלאסי, של המלך, של הקיסר, הצאצאה של מלכת שבא, כן, איתנו לגמרי, בילה את שנות מלחמת העולם השנייה בחלקן בירושלים, ברחוב החבשים, לא, שנקרא ככה, לא במקרה מה שנקרא, והאיש הזה כמובן, מה משותף לו ולטורקים ולשאה של איראן ולנו? החרדה הקיומית מפני כוונותיה של מצרים הנאסריסטית, של התנועה הלאומית הפן ערבית, שמנסה לבצר אחיזה בכל רחבי העולם דובר הערבית, להכניע ולהפיל את המונרכיות אחת אחרי השנייה, הזעזוע הגדול, המטלטל, ב-58, כפול. גם סוריה, שרצה להתאחד עם נאסר, אחרי 3 שנים היא ברחה מהכלא, אבל 3 שנים היא הייתה תחת יד מצרית, ונפילת נורי סעיד, נפילת המשטר הפרו-בריטי, פרו-אמריקאי בעיראק. אתם רואים פשוט את כל העולם הערבי נופל יותר ויותר למלטעותיה של תנועה לאומית רדיקלית עם זיקות אסטרטגיות לברית המועצות. ולכן אנחנו יודעים לבנות מערכת אזורית שתשמש משקל נגד, ולהמחיש לאמריקאים שאנחנו יכולים לשנות את המאזן. כמובן שהמחשה הרבה יותר משמעותית, אני מקצר כאן בפרקים ארוכים ומורכבים, באה ב-67. כשהאמריקאים מסתכלים, רואים, בכל זאת מעצמה, אין מה לעשות. ולבד, בלי הצרפתים. למרות שאתם יודעים שבן גוריון הפחיד את רבין חצי למוות. הוא בגלל זה איבד את אשתונותיו. סיפרו אז שזה הייתה הרעלת ניקוטין, אבל זה היה אובדן אשתונות. הזמין אותו לשדה בוקר ואמר לו, אתם הולכים להתאבד. אין לכם את הצרפתים שהגנו על שמי המדינה. אני לפחות סגרתי את הפינה הזאת. אתם הולכים לחמה עם כל העולם הערבי, בלי האלמנט של גיבוי מעצמתי, זה ייגמר בחורבן בית שלישי. טעה, פעם אחת הזקן טעה. הוא פשוט כבר לא ידע איזה צהל נבנה מאז שהוא עזב. ב4 שנים מאז שהוא עזב. קרו דברים. וחוץ מזה, היה לו הערכת יתר כנראה לצבא המצרי, שאחר כך לא הוכחה במבחן המעשה. מה? אולי. אבל הרבה פעמים הוא היה גאון, במקרה הזה הוא טעה. אבל ב-67 אנחנו מוכחים לאמריקאים שכדאי לעבוד איתנו. מתי באה ההוכחה הסופית והנצחת? זה המבוא לשיעור הבא, או לשיחה הבאה, ב-1970. אני אדבר על הקשר ההשמי, שלא מתחיל ב-1970, הוא מתחיל ב-1919, אפילו קצת לפני כן. אבל ב-1970, מדינת ישראל מוכיחה שהיא שחקן אזורי בעל משמעות, והיא מוכיחה את זה לאמריקאי, דרך אגב, שהיה, כמו שאנחנו יודעים היום, מתוך ההקלטות, הסתר, שנעשו בחדרו, ל-Oval Office, כן? ידידנו ריצ'רד ניקסון, האנטישמי גמור, ופרו-ישראלי מובהק. זה לא הפריע לו, אחד לשני. את ישראל הוא חיזק, כי הוא ראה בנכס. מה הוכיח לו שהיא נכס? ב-1970, ישראל מוכנה ליטול סיכון כדי להציל את בית המלוכה ההשמי מפלישה סורית. זוכרים את השתלשלות המאורעות? המלך חוסיין מחסל את ארגוני המחבלים בירדן, רודף אותם בחמה שפוחה, הם נמלטים צפונה, וחלק אגב נמלטו לחיקנו הבטוח והחמים אל מעבר לירדן, מאות הסגירו את עצמם לצהל, אבל אחרים חוסלו בלי בגץ, כן? ואחרים ברחו לסוריה, וסוריה הפרו-סובייטית, הפרו-פלסטינית, הפרו-מהפכנית, אומר, אם ככה, הצבא הסורי פולש לירדן. והדיוויזיות המשורנות הסוריות נעות דרומה, שר ההגנה אז היה אסד האב, ואז הירדנים קודם כל לחמו יפה, הם תמיד לחמו יפה, גם ב-67 הם לחמו יפה. עם מה שהיה להם. ומעבר לזה, האמריקאים שולחים קצת כוחות למזרח הים התיכון כדי לנטרל את הסובייטים, ובישראל מעלים את צהל למצודה. אז נכתב השיר, אלעד ירד אל הירדן, כי האוגדה שלו ישבה על יד הירדן, אז כתבו שיר נחמד. ישבו על יד הירדן, לא כדי להיכנס לירדן, כדי לעלות ולהיכנס לרמת הגולן בצירים הדרומיים, להקות את הסורים על אדמתם אם הם לא ייסוגו. ואז במעשה הזה, שאני ארחיב עליו ועל ההקשרים שלו בשיחה הבאה, כשנדבר על ירדן, אבל אנחנו הוכחנו למעצמה האמריקאית שאנחנו נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה. כי באנו והיינו מוכנים ליטול סיכון על מנת להגן גם על האינטרס שלנו, הרי גם רצינו שירדן, ואנחנו רוצים עד עצם היום הזה, שירדן לא טיפול בידי הרעים. אבל הוכחנו שאנחנו מוכנים ליטול סיכון כדי לוודא שנכס אסטרטגי מרכזי של המערב, של ארצות הברית, באזור שלנו, לא ייפול בידיים הלא נכונות. תוסיפו לזה, אם תרצו, את המשמעות העמוקה באמת של מהלכי הסיום של מלחמת יום הכיפורים. אנחנו, מסיבות מאוד עמוקות משלנו, בארץ הזאת מתייחסים לזיכרון יום הכיפורים, מלחמת יום הכיפורים, כטרגדיה. אני יצא לי לשבת על קצה הכיסא, בכיסאות של שני ראשי הענפים, גם ענף 3 וגם ענף 6, שהיו אחראים לאי ההבנה הטוטלית והמוחלטת של חטיבת המחקר של מה שמתרחש לנגד עיניה. אז אני חושב שאני יודע על מה אני מדבר. הייתי גם ראש זירת מעצמות וגם ראש זירת דרום. וקראתי את התיקים. והטרגדיה הגדולה והעמוקה מאוד. וגם בעיית המוכנות של צה"ל והניהול הקטסטרופלי של הלחימה, של טפטוף טנקים לתוך מכונת הבשר המצרי ביומיים הראשונים ללחימה. כן, דברים נוראים שאסור היה שיעשו. בניגוד לכל היגיון צבאי סדור. והכישלון של מתקפת הנגד בשמיני באוקטובר, שבשלב הזה דיין מתחיל לדבר על חורבן בית שלישי, ודיניץ עושה לאמריקאים סימני ידיים, שאם הם לא יעזרו לנו, יכול לקרות משהו רע מאוד מאוד מאוד, שעליו רמזתי כבר קודם. אז כל זה נכון. ויחד עם זה, המלחמה הזאת מסתיימת, אולי בזכותו של גאון צבאי אחד, לא איש פשוט, חלילה, אבל בהחלט גאון צבאי, אריאל שרון, ובעיקר בזכותם של המגדים, לאו דווקא בזכותו של הדרג העליון, זכותם של המגדים והמנפאים, פה ושם מחתי, שהובילו את הלחימה הזאת, ולוחמי השדה שהובילו את צהל לניצחון הכי משמעותי בתולדותיו. ושהמלחמה הזאת נגמרת כשאין צבא מצרי בין צהל לבין קהיר, ומחצית, או 40%, כי הארמיה השלישית יותר קטנה מהשנייה, אבל 40% מהצבא המצרי מחותר, מחותר, וצהל סוגר אותו ממערב. ואז, מי הציל את הארמיה השלישית? הנרי קיסינג'ר. אבל רק, זה נכון, וזה היה לנו נורא קשה לקבל. אז רצו חבר'ה ברחובות, אז כשהוא בא לארץ אחר כך לשיחות הפרדת הכוחות, היו כאלה שרצו וצעקו לו, ג'ו בוי. למה שיהודי יעליב יהודי? כי זה היה הכינוי שהיה בהקלטות של, של ניקסון, שהוא מתייחס ליהודים. אז רצו לרמוז לו שהוא... בשביל מי אתה עובד, כן? כן, הרי וגולדה אמרה לו, אתם מכירים את זה, שהוא לחצה עליו, אז העניין הזה, אז הוא אומר לה, גברתי, אני אמריקאי תחילה, שר חוץ אחר כך, ובסוף יהודי אמרה לו, כן, אבל אנחנו קוראים מימין לשמאל. אני, יש לי צבעי השאלה שלי, אני חושב שקיסינג'ר כן חרד לגורלנו, והדברים אל מעבר לאופק, אבל... אגב, העניין הזה של הג'ובוי, סיפור קצר. שנים רבות מאוד אחר כך היה מקרה שחבר כנסת, אני לא אנקוב בשמו, כינה את השגריר קרצר בכינוי המעליב הזה, ג'ובוי. ואני הייתי בסיור הרצאות בארצות הברית בתפקיד אזרחי, וישבתי עם חבורת סטודנטים. ואחד אומר, שואל אותי, תגיד לי, איך זה יכול להיות שמישהו מכנה את השגריר הזה, ג'ובוי? אני אומר לו, טוב, תשמע, שני דברים. קודם כל, כך וכך העניין, זה התחיל מקיסינג'ר. דבר שני, אומר, לא כל חבר כנסת, אתם יודעים, הוא בהכרח גאון הדור. הוא אומר, כן, רק רציתי לדעת מה דעתך, כי חבר הכנסת הזה הוא דוד שלי. אז יזהרו בדבריכם. אבל, לחזור לעניין. הניצחון שלנו בעצם פירושו היה, שנכון, קיסינג'ר הציל את הארמיה השלישית, אבל רק קיסינג'ר יכול היה להציל את הארמיה השלישית. לא הסובייטים, לא המצרים עצמם, לא כוחם ולא עוצם ידם. הדבר היחיד שיכול היה להציל את הארמיה השלישית, הייתה הסמכות האמריקאית כלפי ישראל. כלומר, הזיקה לישראל תורגמה לנכס אסטרטגי עליון, שבעזרתו קיסינג'ר וניקסון תולשים את מצרים, מידי הסובייטים, ומעבירים אותה באופן סופי, מלא ומוחלט למחנה המערבי. ב-76 כבר לא היו יחסים דיפלומטיים בין מצרים לברית המועצות. הניצחון הגדול ביותר של המערב במלחמה הקרה. היו הרבה תבוסות. בשנים האלה זה השנים של התבוסה האמריקאית בווייטנאם. זה היה הניצחון הגדול ביותר. מדינה שהייתה במאת האחוזים, בימי נאסא, בשליטה ולפיתה סובייטית, עוברת למחנה המערבי. כלומר, יכולתה של ישראל להשפיע על המערכת האזורית, במקרה זה בכוח הזרוע, היא גם המפתח לביסוס מעמדה האסטרטגי ביחסים שלה עם בעלת הברית החשובה והמשמעותית ביותר. מאז עברו הרבה מים בירדן ובפוטומק. הגענו בשעה טובה ומבורכת לשגרירות אמריקאית בירושלים. ישראל... עדיין איננה בעלת ברית פורמלית של ארצות הברית, וכנראה שאנחנו גם לא רוצים להיות. אנחנו לא צריכים את זה. אני לא צריך שהאמריקאים צריכו לשבור את הראש, איפה הם שמים דיוויזיות במוכנות למקרה שיצריכו להתערב לטובתנו. אומרים בשפתו של אשכול המנוח, מויכל טויבס, נסתדר. אפילו את הפטריות הרי פרסו פה לא מפני שאנחנו רצינו, אלא מפני שהם רצו שאנחנו לא נפעל בעיראק, מסיבות שקשורות לשימור הקואליציה שלהם עם העולם הערבי. אנחנו לא צריכים... תראה, צ'רצ'יל אמר, give us the... היה לו בעיה עם השפה. Give us the tools and we shall finish the work. אבל הוא לא התכוון לזה. אמר, אבל לא התכוון. הוא רצה שהאמריקאים ייכנסו למלחמה. הוא לא רצה להסתפק בזה שיתנו לבריטניה את הכלים. הוא, לא, הוא ידע שלבד היא לא תגמור את העבודה. אנחנו מתכוונים לזה. אנחנו שמנו לעצמנו, חקקנו לעצמנו, ואנחנו לא צריכים שחייל אמריקאי אחד יארג יחד איתנו. לכן, היה לי שיחה הבוקר עם הרב קיינון, אמרתי לו, מה שמתם בעמוד בראש הג'רוסלם פוסט, כותרת ראשית ששטולטנברג אמר שנאטו לא תילחם בשביל, ברור שלא תילחם בשבילנו, סעיף 5, הוא מיועד לחברות הארגון, ואנחנו לא חברי הארגון, נקודה, עזבו, מה בלבול מוח הזה? מי צריך את נאטו שתגן עלינו? השתגענו? אנחנו הולכים להגן עליהם באפגניסטן? אנחנו הולכים לשלוח ילד שגדל פה להילחם עם נאטו באפגניסטן? התבלבלנו לגמרי, לא צריך ברית פורמלית. מה שאנחנו צריכים, זה את המחויבות האמריקאית למה שנקרא QME. מוכר לכם המונח? Qualitative Military Edge. כלומר, יתרונה האיכותי של ישראל בעוצמה צבאית על פני כל צירוף אויבים אפשרי, כפי שמסכימים עליו בשיח, אנחנו מסכימים עליו בשיח שבינינו לביניהם. זאת מחויבות שמעוגנת היום בחקיקה אמריקאית. יש כמובן את היקפי הסיוע. יש את הדממה האמריקאית המוחלטת בענייני דימונה, שלא יהיה קל בעיניכם. אף מדינה אחרת לא קיבלה את הפטור שאנחנו קיבלנו מבחישה בעניינים האלה, וזה לא התחיל ככה, זה התחיל עם זה שקנדי נתן לבן גוריון בראש, ויכול להיות שזה אחת הסיבות שבן גוריון החליט לפרוש ביוני 63. שהיה לו ריב עם קנדי שהוא לא ידע איך לפתור אותו. אבל מאז ירדה על הנושא, מ-1970, גולדה מאיר סגרה את זה עם ניקסון, ירדה על הנושא הזה דממה מוחלטת. כל הדברים האלה הם בנפשנו, וזה מה שאנחנו צריכים. וזה גם הבסיס ליחסים שלנו עם חלק גדול משאר העולם. מעמדנו מול ארצות הברית ובארצות הברית, גם בממשל ואולי עוד יותר מזה, בקונגרס, או כמו שאומרים האמריקאית, בגבעת הקפיטול, על שני בתיו, המעמד של ישראל הוא כל כך מיוחד, שהיא סוחבת על כתפיה מבחינה פוליטית את הסיוע לירדן ואת הסיוע למצרים, ובכלל את כל חבילת סיוע החוץ, מפני שהאזרח האמריקאי המצוי לא רוצה שחברי הקונגרס שלו יבזבזו כסף של משלם המיסים בחוץ לארץ על כל מיני עניינים שהוא לא מבין. אבל אם הישראלים, הלובי הישראלי בא ואומר שזה חשוב, אז כנראה שהם יודעים על מה הם מדברים. וככה זה עובד. ולכן יש זיקת גומלין מאוד עמוקה בין הקשרים, קשרי הברית המעצמתיים, שהיום מבחינתנו זה בראש הראשונה ארצות הברית, אם כי כמו שאמרתי, המניפה מתחילה להיפרס ולהתרחב, לבין מעמדה של ישראל כגורם פעיל, דינמי, שמתחשבים בו, כן, בגויים לא התחשב, אבל הגויים מתחשבים בו, במרחב האסטרטגי שבו אנחנו חיים היום. עד כאן מבוא אסטרטגי כללי וההתייחסות לממד המעצמתי. בהמשך הדרך, בשיחות הבאות, אני רוצה להיכנס יותר לרזולוציות, כן? לדיוקים של היחסים בינינו לבין סביבתנו האסטרטגית המיידית.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח, יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.